קודם כל כמה הערות, אין לשוניות ואין ענייניות לפיוט עצמו. אמרנו שהפיוט של עשרת הרוגי מלכות מופיע במנהג האשכנזים בשתי מהדורות ושתי נסחרות, אחת ביום הכיפורים, ודיברנו מה שדיברנו על הניסיון לנמק מהי הסיבה שזה נכנס למחזור של יום הכיפורים, במקום שפסקה כפרה על מכירת יוסף, כפי שמצאנו במדרש, אז יש צורך לכפרה אחרת. ואולי עוד נראה מה היסודות הקשורים לקינות של תשעה באב, שכאמור הם מופיעים בנוסחה אחרת, שזה ארזי הלבנון, נדירי התורה וכו'. אלה הזכרה ונפשי עליי אשפחה, קיבלאונו זעידון כעוגה בלי הפוכה. אז כמו בכל יצירה פיוטית, יש פה כמובן שימוש אסוציאטיבי בכל מיני קטעים של לקוחים ממקורות אחרים, ויש פה בעיה יסודית. בצורה מחודדת אני אומר, זה כמו שאחד ומספרים לו בדיחה ומסבירים לו למה צריכים לצחות בבדיחה הזאת, אז הולך כל הטעם. כשמשתמשים באסוציאציות ספרותיות, אז ההנחה היא שהקורא, המתפלל, האומר, יודע כל מה שמרומז בו. אז הפייטן מתכוון לומר, בשימוש המשבצתי הזה, בזה שאני לוקח ממקום אחר וקובע אותו פה, אני מתכוון למשהו, אני מתכוון לעורר אסוציאציה, אני מתכוון לעורר מערכת כל מיני מחשבות, וממילא השמחה שלך על הדבר הזה תהיה יותר גדולה. למשל לפנש, אלה הזכרה ונפשי עליי אשפחה, לקוח מתהילים מ"ב. תהילים מ"ב זה משירי העלייה לרגל, ושם גם יש היזכרות, וגם שם יש השתפכות הנפש. אבל שם ישנו זיכרון והשתפכות הנפש של געגועים כשהמקדש עומד על תילו. שם ישנו זיכרון וגעגועים שהם בני מימוש. אתה נמצא בארץ ירדן וחרמונים, ואתה מבקש לעלות לרגל, אבל זה בידו. אתה צריך כמובן לחגור את נותניך, אתה צריך לסדר לך אמצעי תחבורה, אבל הזיכרון הזה הוא בר תפיסה. כשהוא ישתמש בכיוונים הללו שנמצאים בתהילים מ"ב, אמנם בשורים קטנים, כמובן זה הולך לפי א' ב', אז האלה יש לו מיד את א' הזה וכו'. בכל מקרה, זה זיכרון וגעגועים שקודם כל הוא גם שינה. ובכן, אלה הזכרה ונפשי על ההשפחה במקור, כאמור בשינויים לשוניים קטנים. אלה הם געגועים מתוקים, געגועים שאפשר להגשים אותם על ידי מעמד של עלייה לרגל. ואילו כאן איזה זיכרון, זיכרון של ימי אבל, זיכרון של צרות. השתפכות הנפש שם היא השתפכות הנפש של חגיגיות, וכאן השתפכות הנפש של אבל. הנה דוגמה, מי שקורא ומיד נזכר, אז הוא מבין מה הוא עשה פה. הכל הפך לאסון, כולל גם הזיכרונות הנעימים. קיבלאונו זעידון כעוגה בלי הפוכה, והוא מתכוון להושע ז' פסוק ח', ושם כתוב שהם ישראל הפכו, יש להם בעיות כמו עוגה בלי הפוכה, והפירוש שכפי שהתרגום והרד"ק שם מפרשים, כשאופים עוגה, אז בדרך כלל כששמים אותה על גחלים, אז צריכים להפוך אותה לצד השני שהיא תיאפה מכל צדדיה. כשאחד לוקח בבהילות, כשאחד מתנפל על זה בלי שהוא נותן תקופת המתנה, אז אתה אומר כעוגה בלי הפוכה. כן, ההתקפה הזאת של הזעידים הייתה בצורה מאוד של חטיפה והשתלטות. כי בימי קיסר לא עלתה ארוחה לעשרה הרוגי מלוכה. כן, הוא עשה פה טריק, אולי במודע, אולי שלא במודע. הרי אותה בעיה שרמזנו עליה בפעם הקודמת, שאנחנו נעדרים כל ידיעות היסטוריות, ויש לנו עוד קושיות, כפי שראינו בפעם הקודמת, על ניקוד היסטורי, מכיוון שזה לא יכול להיות בימי קיסר אחד, כפי שראינו במקורות השונים בחז"ל. אז הוא לא נקב שם, אלא מר קיסר, כהוראה כללית למלכות הרשעה. ולמדו ספר מפין משולי ערמת, והבין ודקדק בדת רשומת, ופתח באלה המשפטים וחישב מזימת, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. כן? קודם כל פשט. בזמן שהקיסר למד ספר תורה מפי סנהדרין, בתנך ערמת חיטים, דרשו חז"ל אלו סנהדרין שיושבים בגורן עגולה, מפי משולי ערמת אלה שננשלו לערמת חיטים, והבין ודקדק בדת רשומת, בדת שרשומה שניתנה, אולי גם משהו אסוציאטיבי, לדת נדרשת, רשומה. על כל פנים למדו איתו חומש. והוא הגיע לבעלי המשפטים, אז המוח של הגוי חשב כבר מזמימה רעה. הרי כתוב במקרא ובונה מישהו מחרו ונמצא בידו מות יומת, אז יש באיזה מקום שהוא טעין על כלל ישראל, שההלכה הזאת לא נשתמרה, אז כאילו רוצים אותה לגבות. מה שלא כתוב פה, ואולי רמוז, יש בעיה הלכתית לא פשוטה. אסור ללמוד תורה עם גוי. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? אז כמובן שאנחנו נאמר שזה היה אונס. אבל עצם העובדה הזו, שהלכות שנזכרות בתורה, הגיעו לתודעה של גוי, זוהי כמובן כלכלה כפולה. א', עצם העובדה הזאת שמסרת דברי תורה לנוכלים, ב', עכשיו תראה מה מוח של גוי עושה, מה נשמה של גוי עושה. הוא למד איזה הלכה, חכמים הם עלי הרע. אם החוכמה הזאת שהוא למד, אם ההלכה הזאת שהיא הלכה, בלשוני נאמר מאוד מוסרי, כן, גונד ישום חרו, מות יומד, מה הוא חשב לעשות? אבל על כל פנים לא נרמז פה שבעצם הלימוד עם הגוי יש כבר דבר שלילי. גבה לב ג', גבה לב בליעה על עובד אלילים, וציווה למלות פלטרו נהלים, וקרא לעשרה חכמים גדולים מביני דת וטעמיה בפלפולים. כן, פלטרו זה כנראה הפלטים שלו. לא ברור לי בדיוק מה זה נהלים. אנחנו נראה מיד בבית השני שאחרי זה, על סמך דרשת הגמרא את הפסוק בעמוס ואביון בעבור נעליים, אז חז"ל במדרש בגד רב לזר חידדו. מי שמעיין טוב בפרשה של מכירת יוסף מרגיש שהמכירה הזאת ב-20 כסף, העובדה שהתורה מדקדקת מה היה השער, אם היה שער יציג או שער כזה, כמה שווה היושב הזה. אז יש פה איזו אכזריות. בוא נפשך, אם כבר אתה לוקח, תיקח הפויטיקה, מה אתה לוקח ב-20 כסף? ומה אתה עושה עם הכסף הזה? בכל הפחות, תן אותו לצדקה. תעשה איזה אתנן עם זה. נעלי! בדרגה הנמוכה ביותר, הטלס, פילם, אני יודע מה, לבוש, פשוט, נעלי, ברגליים. החז"ל, כשהם סיפרו לנו מה עשו עם הכסף הזה, הם נתנו ביטוי חריף מאוד לעצם המכירה. יכול להיות שלזה גם הוא רומז. במקום לומר שהוא ציווה למלות את כל, להזמין את החכמים אליו, אז הוא ציווה למלות, אולי באוכלוסייה, על הדרך מה יפו פעמייך בנהלים. זאת אומרת שאתה רוצה לומר ריבוי, אז אתה אומר כמה נעליים היו פה, או משהו כגון זה. יכול להיות אולי רמוס פה עוד יותר, כפי שאנחנו מכירים מהמנהג היותר קדום, שהיו באים לארמון של הקיסר, היו חולצים את הנעליים. אז היו משאירים את הנעליים בחוץ. אז כשאתה בא ואתה רואה בלשון בת ימינו נאמר, במקום פלויני, יש אירוע חברתי גדול. איך אתה מודד אותו? על פי מספר המכוניות שמחכות בחוץ. כמה אנשים היו זאת כמה המכוניות. המכונית דאז הנעליים. אז הנעליים חיפו בחוץ. אולי לזה הכוונה. אז הוא ציווה למלות את כולם באוכלוסייה ובאו עם נעליים, וקרא לעשרה חכמים מגדולי ישראל. ואז הוא עושה להם תרגיל. אנחנו מכירים דבר כגון זה אצל נתן ודוד. מביין לו משפט, הוא מבקש שהוא בעצמו יפסוק את הדין. דינו משפט זה לאשורו, ואל תעבטו בכזב לאומרו, כי אם הוציאו לעניתו ולאורו, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו ובני ישראל, ויתאמר בו ומאחיו. הם לא עמדו על המוקש, הם כענו לו. הוא חוץ מזה הוא למד חומש. הוא מת הגנב ההוא. זה הפסק. נם, אמר להם, כן, בארמית, נמינל, נם, היה אבותיכם אשר אחיהם מחרו, לאורחת ישמלים זכרו, ובעד נעליים נתנו. ואתם קבלו דין שמיים עליכם, כי מימיהם לא נמצא ככם, ואם היו בחיים הייתי דנם לפניכם, ואתם תישאו עוון אבותיכם. כאן הפייטן נאבק עם הבעיה. מה ראה הכסף? ומדוע מן שמיים הסכימו שעשרה האלה חייבים לשאת את העוון הזה? אז הוא אומר, קודם כל זה דין שמיים. כי מימיהם לא נמצא ככם. מימיהם של, לכאורה צריך להגיד, של השבטים. הכוונה היא מסתום ריכוז כזה של עשרה. והפייטן לשיטתו שהכל יראה בפרק זמן אחד. ואם היו בחיים, אז צריך לומר, אם היו בחיים עשרת השבטים, הייתי דנם לפניכם. ואתם הרי, והם הרי לא נמצאים, אתם תיסו עבודות. זאת אומרת, הוא כאילו נאבק עם הבעיה, מדוע דווקא אלה? זה איננו טוען את הסברה שאנחנו העלינו בפעם הקודמת, בעקבות דברי חז"ל, על... הרי חז"ל כן מצאו לנו מה הייתה הכפרה. הם אמרו שמאז בניין המקדש, או מאז עבודת יום הכיפורים באוהל מועד, השעיר של יום הכיפורים הוא מהווה את הכפרה על החטא הזה. אז כאן הוא היה צריך לומר, ומכיוון שעכשיו אין מקדש, אז ממילא אתם צריכים להיות כפרה. וכך אנחנו התגברנו על הקושי הזה. בכל מקרה, יש כאן ניסיון איכשהו לתרץ את בעיית הגמול. זמן נתנה לנו שלושה ימים, זה התשובה שלהם, עד שנדע אם נגזר הדבר ממרומים, אימנו חייבים ואשמים נסבול בגזרת מלא רחמים. חלו וזהו ונעו כולנו. איך מבררים אם מן השמיים מסכימים לדבר כזה? הרי צריכים לקיים תקשורת. על רבי ישמעאל כהן גדול נתנו עינינו להזכיר את השם לעלות לאדונימו לדעת אם יצא הגזרה מאת אלוהים. יש לנו קצת ראיה מהגמרא בברכות, שהגמרא בברכות מספרת על רבי ישמעאל שהוא ראה בביטויים מאוד קשים את יא קטריאל, יא השם צבאות, מיני ביטויים מיוחדים כאלה של איזה עדויות לאינפורמציה בלתי קונבנציונלית שמאחורי הפרגול. זאת אומרת, למעשה צריכים לחייב ולשאול, נו, מן השמיים מסכימים? ויש עומק גדול בדבר הזה. אם הם לא היו מקבלים גושפנקה מן השמיים, אז הייתה להם, מי שיכול לעלות לשמיים ולברר, הוא גם יכול לבטל את הגזרה של הכסף. הכסף גם כן פונקציה. הסרט, היהודים הללו יעשו מה שיעשו וימלטו מן הגזרה. הם בצו לבדוק האם בגזרה של הכסף אין בבואה של דין שמיים. ואז אין עצה ואין תפונה נגד השם. לא יגידו, הם יעשו איזה טריק, אז יצאו אותם מקום אחר. אם מן השמיים צריכים לעשות זה, בכמה מקומות יש לנו מין הרגשה כזאת, גם במהלך ההיסטוריה, אם זה צריך לעשות, לא יועיל שום דבר. השואה הייתה צריכה לבוא, אז על הכלל ישראל מונח הדבר הזה. ליחיד אם אולי היה דרך להתחמק. אבל מבחינת הכלל זה יסוד שנתלה הבחירה מן הציבור. אז רבי ישמעאל נבחר לשליח הציבור לבדוק האם גם מן השמיים מסכימים, אין טעם להתחמם.
יהיה רבי ישמעאל עצמו, יזכיר את השם בסיודים, על הדרך שכתוב באיוב, הסלדה בחילה, דהיינו, בפחדים ובמורה וברטת, ועלה למרום ושאל מת האיש לבוש הבדים, וזה לקוח מיחזקאל ח' שיש שם איש לבוש בדים, שהוא הממונה על החורבן, שמפזר אפר לשריפת ירושלים. והגמרא בשבת נ"ה מזהה את האיש הזה כגבריאל, ואנחנו מיד שומעים את הגבר, את הגבורה. בשביל לגזור דין, בשביל דברים שצריכים לבוא בגבורה, אז גבריאל, התגברות, כוח, דין הוא שמתוח על ישראל. ונם לו, תגלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגות כי בזאת אתם יודעים. אין את זה. זה מוכרח להיות, ולכן לא כדאי לעשות תרגילי השעיה. ירד להגיד לחבריו מאמר אל, וציווה בליעל להורגם בכוח ולאל. ולאל גם, יש לאל ידי, ביטוי נוסף למילה כוח. ושניים מהם הוציאו תחילה שהם גדולי ישראל, רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. אז כבר ראינו את הקשיים הגדולים בזיהוי האנשים, אבל אנחנו מקבלים את זה כפי שהמדרשים המאוחרים קיבלו, כפי שהפייטן קיבל, זה הלך בסריה אחת. קרות ראשו תחילה הרבה מנו לבעון. יש פה עניינים מיוחדים שהפייטנים הרשו לעצמם לחדש מילים ופעלים. כן, לבעון זה לבקש, בעלה, אם תיוויון בעיו, כן, שוב, עשו פועלים על דרך הארמית וכו'. אז הוא ביקש ממנו, הרבה לבקש ממנו. רבי ישמעאל ביקש מהתליין, נם, ואמר לו, הרגני תחילה, ואל אראה במיטת משרת דר מעון. אני אינני רוצה לראות כיצד רבן גמליאל נהרג, כיצד רבי ישמעאל נהרג, שהוא משרת דר מעון. להפיל גורלות, ציווה צפעון, ונפל הגורל על רבן שמעון. אז הנחש הזה, הצפעון ציווה להפיל גורלות, והגורל נפל על רבן שמעון. לשפוך דמו מהר כשור פר, וכשנחתך ראשו של רבן שמעון, נטלו רבי ישמעאל וצרח עליו. כך יש במדרש, שהוא ראה את הראש מתגלגל, וצרח עליו בכל מרקה שופר, אי הלשון הממהרת להורות אמרי שפר, בעוונות, איך אתה לוכחת את היפה. אמרי שפר כמובן על הפסוק בתורה, אמרי שפר, דהיינו אמרות טובות, הרצאה דברים וכו'. מה מאוד בכה עליו בחרדה? בת בליעל, ביתו של הקיסר, זה גם הופיע במדרש. רבי ישמעאל בוכה על רבן גמליאל להרוג לפניו. ואז ביתו של הקיסר שומעת את זה, לכל בחייתו עמדה, והיא באה לראות מה קורה בזירה. יש בגמרא או במדרשים עדויות מופלאות על יופיו החיצוני של רבי ישמעאל כהן גדול. תואר יופיו בניבה חמדה, ושאלה מאת אביה חייתו להעמידה. ואז היא ביקשה פרוטקציה. זה פרצוף יפה מאוד, חבל שהוא יהיה עליו, להשאיר אותו. הקיסר נתון בדילמה. מצד אחד הגזרה, מצד שני הוא רוצה למלא את משאלת הבת. ואז הוא מתחכם. מייעץ בליעה על דבר זה לעשותו, להפשיט אורו מעל פניו שעלה מאיתו, ולא יקם דבר זה לעשותו. זה אנחנו יודעים גם מנתונים רומיים, שהיו להם כל מיני מיטות משונות, ואחת מהם הייתה להפשיט את הקרקפתא. משהו שבעולם המודרני אנחנו מכירים נניח כמסיכת מוות.
יוצא אומות העולם, מי שנפטר, איש גדול, מבקשים לשמר איך הוא נראה עם צאת נשמתו, אז מטביעים איזה מסכת גבס, שהיא נשארת כך הוא צילום אחרון, או דבר כגון זה. אז היה משהו כגון זה שהיו בדרך כלל משקיטים, אנחנו מכירים לפרצית האלה, משהו כגון זה שלוקחים מבעלי חיים. בעולם הברברי של מאבקי עריות וכולי, היה גם הרגיל הזה. אז הקיסר מתחכם, הוא אומר בסדר, את רוצה פרצוף יפה, את תקבלי אותו, אבל לא חי. וזה מוות עם עניינים נוראים של חליצת ושליפת האור. אז רבי ישמעאל את הכל סובב. איפה הוא צורח? הוא פילי. חז"ל אמרו, מה שכאב לרבי ישמעאל זה לא האיסורים, אלא העובדה, יובר מרגע זה שהאור נתלש מעל הקרקפתא, הרי אי אפשר עכשיו להניח תפילין, ואולי יש פה רמז יותר עמוק. התפילין הם התפארת, הם היופי, הם הפתפת. אתם מדברים על יופי חיצוני. הכאב הישראלי הוא על יופי רוחני שניתן. וכשהגיע למקום תפילין, צרח בקול מר ליוצר נשמתו. צרפי מעלה צעקו במראה. אז הצעקה הזאת החרידה גם מלאכים. זו תורה וזו שכרה, עותק הסלמה אורה. אתה הקדוש ברוך הוא, שאתה עותה אור סלמה שאורה. כן, עותה אור כסלמה. איך אתה יכול לסבול? זו תורה וזו שכרה, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה מהגמרא במנחות חפתי, שהגמרא מדברת על משה שמבקש לראות את רבי עקיבא ואת שכרו, כשהוא רואה את סופו של רבי עקיבא, הוא שואל זו תורה וזו שכרה, והתשובה היא שטופ, כך עלה במחשבה לפניי. אז המלאכים צועקים, אויב מנעת שמך הגדול והנורא, הוא מחרף ומגדף על דברי תורה, ענתה בת קול משמיים, ואנחנו מרגישים איך היסוד בכל הפיוט הוא שלמעשה הקיסר ושליחיו אינם אלא מבצעים של תוכנית אלוקית. הדיון הוא לא עם הקיסר, הדיון עם מאחורי הפרגוד. ענתה בקול משמיים, אם אשמע קול אחר, אהפוך את העולם למים. לתוהו ובוהו השיט אדומיים, גזירה היא מלפניי, קבלו המשעשי דת יומיים. אז במדרשים שלפנינו כתוב שהשמיים לא יכלו להישאר אדישים לזעזוע כזה, גם כשמלאכים שואלים. אז הצעקה הזאת החרידה פמליה של מעלה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? עוד פעם אחת צעקה כזאת ואני אמהפך את כל העולם. אני בגמרא או במקומות בפתרון כתוב, אני מציל את העולם לתוהו ובוהו. ומכיוון שרוח אלוקים מרחבת על פני המים, אני הופך את כל העולם למים. לתוהו ובוהו השיט הדומיים, הארץ הדום רגליים. כן, לצורך החרוש הוא חרז הדומיים. אז אתה שואל להסבר, גזירה היא מלפניי. קבלו המשעשי דת יומיים, יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, יומיים זה 2,000, ויש פה אסוציאציה ל-2,000 שנות תוהו. לעומת 2,000 שנות תורה, ובכן התורה הזאת שהיא ניתנה לעולם אחרי יומיים של הקדוש ברוך הוא, והיא שעשועיו, מה היה משחקת לפניו, אותה חמדה גבוזה שהקדוש ברוך הוא היה משתעשי הייתה לפני מתן תורה, קבלו אותה. אז בכינוי הזה בקבלי דת יומיים יש פה אסוציאציות לעולם הבראשיתי שלפני מתן תורה. האמת היא שזה גוף וצריך את זה. נו, אז שיצעקו. בוא נעכשיו, אז נשאר את פתרון. עוד צריכה אחת, ויבוא סוף. ומה יהיה אם יהיה סוף? אז יהיה יותר טוב. מה הפשט? עוד צריכה אחת ואני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אמרתי שבשם החפץ חיים ממשילים את המשל במלך שהזמין חיית לארמונו ונתן לו
הרג יקר, הוא ביקש שמפור לעצמו מלבוש, זה גם ביסודות המלבושים. תפר לו. כשהוא הביא את זה בשלמותו, אמר הקיסר, שאני נהנה מזה, רק אני חושב שאתה העלמת כמה פיסות בד הריב ולקחת אותו לעצמך. כי לפי מה שאני רואה במלבוש הזה, הוא איננו מכסה את כל המטרים שנתתי לך. אמר לו החיית, אדוני הקיסר, איך אני יכול להוכיח את צדקותי? כאן זה תפור, ויש בטנה, ויש לפני שרפולים וכו'. אני יכול להוכיח צדקותי רק דבר אחד. אם אני אפרום את הלבוש הזה, ואני אסדר את כל הקטעים הללו בזה על יד זה, ואז אתה תוכל למדוד את זה. ואז תמחר שזה אמת. העולם הוא מלבוש, ויש בו כפלים, ויש בו שרפולים, ויש בו דברים נסתרים, ויש בו בטנה, ויש בו חומרים אחרים. אם אתה שואל לאמת, אם אתה רוצה לדעת שאין פה גניבה, אם אתה רוצה לומר לו שכלפי שמיים זה נקי כפיים, אני אחזיר את העולם לתור בבוא, אני אפשוט את המלבוש, אני אחסל את כל הקונסטרוקציה המורכבת של העולם, ואז אתה תראה את הצדק. כן, להחזיר את העולם לתור בבוא זה לא התחמקות, אלא זה הסבר לצורך החידה של העולם. כיוון שהעולם מופיע לפנינו בחידה, אז החידה נשארת. אם אתה מבקש לפתור את החידה, אתה צריך לחסל אותה. וזה הפשט לחסל את העולם. אז כשהוא אומר, עוד צעקה אחת, זאת אומרת, אם אתם לא מקבלים, ואתם מציבים את סימן השאלה, אז אני אציב סימן קריאה. אבל סימן הקריאה הזה יהיה הפיכת העולם שאנחנו מכירים לצד הבראשיתי שלו. פקידים, אז אין פשיות, גמר. פקידים נהרגו מאחרי שבט, בתי כנסיות, פקידים מנהיגי העם, אלה שמעריכים לשבט, כמובן, בפקידים נהרגים, מאחרי שבט אוכלי לחם, מלאים מצוות כרימון וכזביות, הגמרא בברכות נ"ז, מלאים מצוות כרימון, זביות מזבח, שמלאות קורבנות, זכריה ט"ו, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח, והוציאו את רב עקיבא, דורש כתרי אותיות, ושרפו בשרו במסרקות פיפיות. ציווה להוציא רב חנינא בן תרדיון מבית עולמו, ובחבילי זמורות שרפו גולמו. וספוגין של צמר, זה הגמרא מאוד עזרה, וספוגין של צמר שמו על ליבו לעקב עצמו. וגם כן מהאכזריות ה... רומית המפורסמת, שכיוון שהגוף היה נשרף, אז היו מנטרלים את הלב עם ספוגים קרים, כדי שהאש לא... כי ככה, אם האש הייתה שורפת הלב, הוא ימי. היו רצו להמשיך את העינויים, אז השריפה הייתה באיברים החיצוניים, והשאירו את הלב עוד פועם כדי שהוא יסבול את הייסורים. וכשנסתלקו, ואז לא הבטיח לו, אם הוא מסלק אותו, אז נשרף בספר תורה אימו. זה קצת שונה מהגרסה שלפנינו, אבל כך זה עולה לפייטה. כוננו קדושים עם לא אלמן. ירמיהו נ"א על ישראל לא אלמן. כי על דבר מועט נהרגו ונשפך דמם. וקדש שם שמיים עשו עצמם בהריגת בפיר חוצפית המתורגמן. רעדה תוחס כל שומע שימוע. כאן הוא חרז לצורך החרוז, ותיזל כל עין דימוע, כל עין דמעה, ונהפך לאבל כל שעשוע בהריגת רבי אלעזר בן שמוע. הוא, אנחנו דיברנו בו בתחילת הסדרה, והוא היה בן 95 לפי מסורת חז"ל, בזמן שהוציאו אותו להריגה הזו. שיחתוני צורריי ומעניי, ומילאו קריסה מעדניי, ושוב בירמיהו נ"א. זה אגב דבר מעניין, שיש לפעמים שרשרת אסוציאציה, שאם למשל הוא בחר עם לא אלמן מירמיהו נ"א, בא ניב נוסף לאותו פרק ומילאו קריסה מעדניי, ונשתבץ גם הוא פה. והשכינו, והשכוני מי ראש ולענן, לענה בהריגת רבי חנינא בן חנינאי. עליו כבר גם דיברנו כשהוא היה חבוסת של רב שמעון בר יוחאי, שביקש ממנו בגמרא ביממות, חכה לי קצת עד שיגמרו ימי השבת רוב ונלד בו ביחד. תקפו עלינו מצוות להפר. יכול להיות מכיוון ש... אנחנו הפרנו מצוות, תקפו עלינו הצרות. ומענו לקחת הון בכופר, כי אם נפשות הרוגות אמרי שפר, כמו רבי ישבה בסופר. כאן הוא גמר את התף. עכשיו באים ארבעה ראשי תיבות, שרמוז שמו, ואין אנחנו יודעים עליו, יחתונו, הראונו, ואמרו דיברת, וזה יהודה. יחתונו בני הדינה השומימה, אנחנו מכירים את ישעיהו ממזיים, פסוק ח', את הדינה כשם רומז לאדום, ויכול להיות שפה מימת השלטונות, הצנזורה, זה לא רצה לומר במפורש, שמדבר על הנוצרים ועל האדומים ועל הנעשיו, ויחתונו יתנפלו עלינו, יחתו, ישברו אותנו. הראו לנו מכל מלכי אדמה, שמלכות אדום היא החמורה מכל ארבעת המלכויות, והרגו ממנו כמה וכמה בהריגת רבי לבן דמה. דיברת בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, זה הנבואה בעובדיה, ושוב יש שם סיפור שלם על אדום, כן, הרי למעשה כל הנבואה הזאת של עובדיה היא על אדום. הן אתה קש אורם קבע, הוא מתכוון לפסוק ולדרשת חז"ל, על בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית יסב לקש ודלקו בהם. והנה בית יוסף הוא להבה, אבל הלהבה הזאת קבתה ואי אפשר בכלל לסוף אותם. חי זה לא קומתם, ויש פה חזק שהם היו נוהגים לחתום בזה בביאור יום הבא, והכוונה היא למלאכי ג', הנה יום השם בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל יוסי רישה קש וליאת אותם. כן, אולי עמדה לפניו הדוגמה של רב חנינא בן תרדיון שנשרף, כי הם הסכימו להרוג 10 צדיקים עם רבי יהודה בן ברבא. ושוב ראינו שהיסודות הללו של רבי יהודה בן ברבא הם מוקשים, שהרי למעשה כפי שאנחנו מגיעים לגמרא בסנהדרין, אז רבי יהודה בן ברבא היה זה שמסר את נפשו בשביל חידוש השמיכה, והוא למעשה זה שגרם לאתר את התורה, הוא במפעלו של רב עקיבא, לאתר את התורה שתשתקם בתוך העולם השמם. זה הפשט הפשוט בעצרת המוגן מלכות, ובמה שניסינו להבין קצת ביסודות של חוסר הכפרה שבא, והנה הסליחה הזאת, כאן זה מופיע כסליחה, והבקשה הזאת והתחינה הזאת של ידי כלל ישראל בא כאילו להשליף את החסר בסוף העבודה, כפי שהסברנו, העבודה מחפרת, אין עכשיו עבודה, בא במקום זה הסליחה. אלא שיש לעניין הסבר נוסף עמוק יותר, ואולי ממנו עולים דברים גם להבין את השיבוץ של עשרת הרוגי מלכות בקינות של תשעה באב. לכאורה מה צריכים להסבר? זהו, קינה של תשעה באב. אם לא עכשיו, אז על מה נקודם? מתי נקודם? הלילה זה היופי של הערים. היופי של הערים ניתן לנסות להגיד דברים יותר. זה מתחיל בקינות מפתיע לגמרי. פסוק בתורה בבראשית למדבר, פסוק למדבר, והלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, ואחר עבר רשימה של גוי. את מי זה מעניין? ולא זו בלבד, אלא שאם תמצאו לומר יש בפסוק הזה דבר פוגן בכבוד ישראל, המלוכה זה הביטוי לשלמות מדינית, לנורמליות, למסגרת חברתית מסודרת. אז כשאנחנו קוראים בתורה על המרפא ושינם והמלוך ופרעה ומלכי אדום, באיזה מקום היה אפשר לבוא? איפה היה רב ישראל? כן, מסכנים. דוד ונישאי, עוד לא, אפילו אבי עוד לא נולד. אז כשאנחנו מעמדים את סוף ההיסטוריה, אנחנו אומרים, רבי דוד נשיא להם, המלך המשיח שיעמוד מישראל. אז אנחנו רואים במשיחיות ובתופעה של המלוכה לעתיד לבוא איזה גמול ופיצוי למצבם הבזוי של ישראל. אז מה התורה צריכה עוד לפרח ולומר, והקטע כה, עוד לפני ש... יהודים אומר אחד, אינסטינקט ישראלי, הוא להישיר בפרלמנט הבריטי, מזדהים, כשהוא אמר שם לאותו גוי שהזכיר לו את מוצאו היהודי, אז הוא אמר לו, באירוניה בריטית מובהקת, כשהוא שומר על הקור האנגלי, כשאבות אבותיך ישבו על העצים ביערות אירופה ואכלו בננות, אז אבות אבותיי כתבו את התנ"ך. אז יש ממה להתכבד. אז מה הוא עושה לו פה? אז פה הוא אומר לו, לא, לא, בזמן שאבות אבותיך עוד לא היו מלכים, היו המלכים אשר מלכו באדום. איזה מין קומפלמנט זה? אז רש"י הרגיש קצת בקושי והמפרשים הפשטיים הסקורים. בזוהר יש סיפור גדול מאוד על הדברים האלה. וגם בספרי קבלה אני קורא מתוך תורה שלמה שהביא פה מילכות ראובני ועוד כמה ספרים וגם ברבנו בחיים. אלה המלכים ירמוז על העולמות שברא הקדוש ברוך הוא במידת הדין קודם שברא העולם הזה לפני מלוך מלך, ומכאן שהיה בונר עולמות ומחריבן עד שברא את אלו ושיתף בהם מידת הרחמים. ולא אוכל לפרש כי הדברים עמוקים נשגבים ונעלמים עומדים ברומו של עולם וכן הוא בצרור עמו ובאופן. אותו מדרש שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן הוא מדרש שאנחנו אוהבים להצטצע איתו כי הוא עונה לנו לחפירות הארכיאולוגיות המודרניות, לגיאולוגיות, כך וכך שנות העולם, כך וכך שנות העולם, מצטעצים איתו. אבל היסוד הפנימי יותר מדברים על תהליכים של אבולוציה ושל התפרקות דין עניין לי ודין לא, טסטים כאלה שלא תמיד הצליחו עד שיצא העולם המראה והנה טוב מאוד. אז ואלה המלכים אשר מלכו לפני מלוך מלך בישראל. המלוכה הישראלית זה הביטוי של החברה המוצלחת. טסטים לא מוצלחים זה המלכים אשר מלכו באדום, ולעולם הקליפה קודמת לפרי. כי כשאתה לוקח פרי אז יש קליפה, אתה רוצה את הגרעין הפנימי שלו, אבל כשאתה מתחיל לטפל אז לעולם הקליפה קודמת לפרי. לא אדבר על התהליך הפנימי שאולי הפרי קודם לקליפה בתהליך ההתהוות. הפסוק הזה התמים כאילו שמוסר לנו ידיעה כרונולוגית כולל בתוכו את נוסחת העולם, את עולם התוהו ואת עולם התיקון. במינוח אחר של שבירת הכלים משתמשים במינוח של מיתת המלכים. המלכים הם ביטויים למסגרות, בין מסגרות חברתיות, בין מסגרות קוסמיות. עולמות נבנים ונהרסים רמוזים בתורה לשיטת הזוהר, לחכמי הכוונה בעקבותיו, בביטוי של מלוך מלך בישראל ובאומות העולם. ומדברי הזוהר הזה זה מגיע לרמק, ומדברי הרמק כמובן לארי, ובארי זה מופיע בעץ חיים בשאר הכללים. שם כשהוא מדבר על המלכים, על הניסיונות לבנות מלכים טובים יותר,
משאר הכללים לפרק א',
וזה סוד עשרה הרוגי מלוכה. איך המחשבה עבדה? הרוגי מלכות. יש מלכות שהיא הרוגה, שהיא ממיתה. יש מלכים שמתו, יש מלכים שנסתלקו. אז אומר, כמו שאתה מבין, מה קרה פה? הייתה יצירה יפה, והנה היצירה הזאת מתה. המלכים לא קיימים. לפני מלוך מלך בישראל, אותו נוסחה עובדת גם עם עשרה הרוגי מלכות. זה סוד עשרה הרוגי מלכות, מלוכה, שהיו בזמן החורבן והעוונות גרמו שאז גרבה הקליפה, והיה עולם שמן. הוא מתמודד, דבר שהאוילם לא כל כך יודע, שהשיטה המקובצת על זבחים היא חיבור של רבי צלאל אשכנזי עם תלמידו, הארי במצרים. יש חידושים של הארי על חולי. על כל פנים היה עולם שמן ומתמודד, לכן מסרו גופם למלכות. וזה סוד עלה במחשבה לפניי הנזכר אצל רב עקיבא. וזה סיבת המלכים שמתו, וזה סוד בונה עולמות ומחריבה. בעקבות המקורות האלה, ויש כמובן עוד מקורות, כתוב באורות הקודש. בחלק שני, במהדורה החדשה, בעמוד תף וכ"ה. במאמר התעלות העולם, שהוא מאמר עמוק מאוד, על עולם התיקון ועולם השבירה. שם כתוב על ההופעה היצירית, זה קטע עמוק וצריך לדעתי עצמו, נקרא אותו כפי שהסבירו, כי אני לא יודע. ההופעה האלוהית מסתלקת, זוהמה וגזנית, ומדברים פה על כלים בתוכן של טוב, אור של טוב בכלי, שגנוז בעצם עומקו, סיג חזק מאוד, אשר מירוק היום מעלהו אל מקור אורו. מירוק. למראה, וזה היום שולפים את האור ומושקים את הקרקפת כדי שהעולם יהיה מתוקן. עשרה הרוגי מלכות חלקם בחיים. זה הרי אצלנו כלל פשוט שכל אימן שעבר מסיים עם משפט בסוף קטע, זה כל הקטע מטופל במשפט הזה. עשרה הרוגי מלכות חלקם בחיים, כשהוא מדבר על עולם היצירה, זה הארי הזה עם עץ חיים, עם הזוהר הזה, על היסודות הללו של עשרה מלכים אשר מלכו. על פי הבנתנו הפשוטה, יש לנו רישיינת, יש לנו מסורת ירושלמית, שבחדר הפנימי, שבמוזיאון היישוב הישן ברחוב הרחיים, בחדר הפונה לרחוב המלאך, שם נולד הארי. היה בן 38. 18 חודשים בסך הכל היה ביום מצווה, ואז הפך את כל ההיסטוריה הישראלית. על פי הדברים האלה מקבלים מימד אחר לגמרי. עשרת הרוגי מלכות מקבלים מימד קוסמי. כשאתה דן את זה מבחינת היום כיפר, אז יום הכיפורים זה נעמד ישראלי. בתוך המשפחה הישראלית הייתה פשלה, מחירת יוסף. השעיר אמור היה לחבר על זה. יש שעיר, יש יום כיפר, יש כפרה. חרב המקדש, אין כפרה, יש עשרה. בבקשת הכפרה והסליחה והמסירה למיטה על שם זה. ישיבות. הקינה על החורבן זה לא רק על גאוותם של ישראל, וזה לא רק על החורבן הממשי של בית ראשון ובית שני וכל מה שמתלווה לזה. ויחמוס כגן סוכו, כתוב בעיך. דרשו חז"ל על אדם הראשון שנכנס מגן עדן. הוא ישב בסוכה הגן עדנית ושלחו אותו.
מילת המפתח של אל תשעה באב זה איכה. ואיכה כתוב בפעם הראשונה בתורה, ויאמר לאדם, אייכה, בניקוד שונה, אגב שהוא חזר, שילחתי אותו מגן עדן וכוננתי עליו איכה.
אז מה היינו אומרים בדרך ליצנים? לא מספיק לי בית שני, לא מספיק לי ערבי ביתר, לא מספיק לי גירוש ספרד, לא מספיק לי פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כל זה יירה בתשעה באב. בית ראשון, שילוח המרגלים, הפקועם בלילה הוא מכניס להיות בנדוניה. גם שילוח אדם הראשון מגן עדן. מה זה? לא מספיק יצרות? אלא דרשת חז"ל נקדע.
היסודות של החורבן האנושי, עוד יותר עמוק, של החורבן הקוסמי, יש רע בעולם, יש חורבן בעולם, איפה המקור שלו? אלה המלכים אשר מלכו לפני מלוך מלך בישראל. היה בורא עולמות ומחריבם גם החורבן הראשון, במחריבם של העולמות האלה. התיקון הגדול יבוא כשכל ההמאמינות האלה הכירו את זה, שידעו את זה, 10 הרוגי מלוכה של אותה מלוכה שקדמה למלך בישראל. מה שהם עשו באופן מיניאטורי קטן מזערי, במסגרת החברה הישראלית, זה בבואה של יסודות התיקון העולמי של מלאכים אשר מלכו באדום. בונה עולמות ומחריבן, אז צריך להיות שותפים לתיקון שלו. החורבן של תשעה באב הוא על החורבן האנושי, הוא על החורבן של אדם הראשון ששולח בגן עדן. גם שם היה חורבן, גם שם היה עולם מתוקן שנחרב בארונות ושולחו מגן עדן. אמירת הקינה של אלפי הלבנון אבירי התורה בתשעה באב על 10 הרוגי מלכות, זה לא רק שמגלגלים חובה ליום חייו, וזה לא רק שאנחנו באים חשבון כפי שעשינו בפעם הקודמת, איך היה העולם נראה אחרת אם התורה הזאת הייתה מתמשכת במקום שאינם קיימים. הייתה מגפה בצפת והערים נפתחו. נו, אם מקל וחומר 18 חודשים הערים בצפת ומשנה את יסודות המחשבה הישראלית, ואם הקדוש ברוך היה נותן לו עוד 40 שנה, איך היה העולם נראה? אז אנחנו באים חשבונות, ואיך רב עקיבא היה נראה? איך היה נראה? עם הרב עקיבא שעשינו חשבונות, איך? אז זה גם כן יסודות לקינה. אבל השיבוץ של הסרט העולה מלכות בקינה של תשעה באב, זה קינה שמביאה אותנו לפתח גן עדן ועוד לפני גן עדן, להווה האמונה האלוקית. עומק החורבן ועומק הקינה הם על 10 הרוגי מלכות של בבואה של המלכים אשר מלכו באדום. מידה טובה גדולה ממידה שלנו, אז איזו נחמה גדולה מצויה. שבקריון אמר, עם שמתאבל על חורבן ביתו, חזקה שיתנחם. עם שמתאבל על חורבן האנושות, עם שמתאבל על חורבן העולם, על חורבן מה שלמעלה מן העולם, על העם והאמינות האלוקיות, אז איזה תיקון גדול מצופה לו, איזה גאולה גדולה מחכה לו.